ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, צריך להשלים את מה שהשלג גנב בשבוע שעבר. באמת ההשלמה הזאת לא קשורה רק לפרשה, היא קשורה לספר כולו. זאת אומרת, על ידי עיון בפרשה, אז אנחנו מוצאים כל מיני דברים הקשורים לשמיטה, ועכשיו מתברר שלא רק דיון פרטי בפרשה, אלא בספר כולו. ספר שמות, אנחנו מוצאים בדברי חז"ל את החלוקה הזאת לחומשים, כל אחד בפני עצמו, ויש לכל אחד מן הספרים שם, שם שמופיע אצל חז"ל. הכינוי הטכני הזה בראשית, מכיוון שזה המילה הראשונה, או הכינוי הזה שמות, מכיוון שזה נניח השם השני שבפרשה הראשונה, או למשל ספר במדבר. ספר במדבר, וידבר השם אל משה במדבר סיני, המילה מדבר היא לא הראשונה, גם לא השנייה. באמת אצל הראשונים, למשל התוספות בראש מסכת גיטין, קוראים לחומש הרביעי חומש וידבר, כי המילה הראשונה וידבר השם אל משה במדבר סיני, ומדברים על חומש וידבר. זאת אומרת, בשלב ראשון זה נראה לנו כדבר טכני. לעומת זאת, אנחנו מוצאים במרחבי יצירת חז"ל שמות בעלות תוכן. למשל, הלא היא כתובה על ספר הישר, כך נניח כתוב בפרשת חוקת. אומרים חז"ל, מה זה ספר הישר? ספר של הישרים. מי הם הישרים? האבות. הספר בראשית נקרא על שם התוכן שלו ספר הישר. ספר שמות, וכאן הרמב"ן. הרמב"ן אין בהקדמתו לספר שמות ואין בדברי החתימה, זה דבר שמאפיין את הפרשנים הספרדיים. הרמב"ן כתב הקדמה לתורה, אבן עזרא כתב הקדמה לתורה, אור החיים, אפילו מאוחרים יותר. עוד פעם?
ספורנו.
לעומת זאת האשכנזים, פעם אחת בכל מכלול יצירתו של רש"י יש הקדמה, וזה בספר שיר השירים. ההקדמה של רש"י לספר שיר השירים. אין הקדמה של רש"י לא לגמרא ולא לחומש. רש"י הוא הפך הקלאסיקן הגדול של פרשנות התורה. אין הקדמה. נכון הוא, וזה פטנט של רש"י, רש"י כתב כמה הקדמות לתורה, אבל הוא פיזר אותם בתוך הפרשנות שלו. למשל, רש"י בפרשת בראשית, וישמעו את כל אלוקים מתהלך בגן, אומר רש"י, הרבה דברי אגדה יש על הפסוק הזה, ואני לא באתי לפרש אלא פשוטו של מקרא. יופי. למעשה הדיבורים הללו הם הדיבורים שהיו צריכים להיות בהקדמה. אם היינו מלקטים מתוך דברי רש"י על התורה כל מיני כללים שרש"י אומר לנו מה הוא מתכוון בפירוש שלו, הייתי לוקח את זה ומכניס את זה כיסוד. אני לא באתי אלא לפרש המקרא על פשוטו, דבר דבור על אופניו. אז זה רש"י אומר לנו, מה אתה מחפש בהקדמה? בהקדמה אתה מחפש כללים שעל פי הפרשן הזה עולה, וזה בדיוק מה שרש"י אומר. כמובן, מהי השאלה הגדולה? מילא אם אתה כותב הקדמה בהתחלה, במקום שאתה מצפה שתהיה הקדמה בהתחלת הפירוש, אז אני מבין שבהקדמה הזאת אדם כולל את התוכנית שלו. אבל באמצע פירוש, אחרי שלושה פרקים בפרשת בראשית, כאן פתאום נזכר רש"י לומר לנו את הדבר הזה? למה דווקא כאן קבע רש"י את הדבר הזה? אבל זה כמובן עמוק עמוק. אני אומר את זה במאמר המוסגר, מפני שאני חושב שזה דבר יפה ואמיתי. וישמעו את כל אלוקים מתהלך בגן. יש לנו כלל, והוא כתוב בכתבי רב צודק בהרבה מקומות, שבמקום שהמילה נזכרת בפעם הראשונה בתנ"ך, שם הולדתה, שם היסוד שלה. איפה כתוב בפעם הראשונה בתנ"ך המילה לשמוע? כאן, וישמעו את כל אלוקים מתהלך בתוך הגן. איפה הייתה אבל השמיעה הראשונה? כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם, אז הוא אומר לו, כי שמעת לכל אשתך. זאת אומרת שמתי שמע, מתי באה השמיעה הראשונה בתולדות העולם לידי ביטוי? כשהאדם הראשון שמע לכל אשתו. אבל בתורה זה לא כתוב. בתורה לא כתוב וישמע אדם לכל אשתו. אני הייתי מצפה שיהיה כתוב וישמע אדם לכל אשתו, וקרה מה שקרה, ואחר כך אומר לו הקדוש ברוך הוא, כי שמעת לכל אשתך. למה אני שומע לכל האישה רק אחרי המעשה ולא בשעת מעשה? אומר בצודק, אם באמת זה היה כתוב כפי שזה קרה, אז מה הייתה השמיעה הראשונה בתולדות המין האנושי? שלילית. וישמע אדם לכל אשתו, דהיינו נגד רצון השם, אדם שמע. ואז המין האנושי היה נידון לשלילה. כי השמע שלו, הקליטה שלו, הכניסה שלו, הייתה כניסה שלילית. ואז לא הייתה תקומה למין האנושי. אז התורה לא מספרת את זה. התורה אומרת, אחר כך, אחרי כמה וכמה גולים, כתוב, הישמע אדם לכל אשתו. ואיפה הייתה השמיעה הראשונה? שכתוב, וישמעו את כל אלוקים. זאת אומרת שהשמיעה הראשונה בתולדות המין האנושי, זה לשמוע את כל השם. אוקיי, אז זה בהבנה. עכשיו נחזור לרש"י. מה פירוש לכתוב פירוש לתורה? זה הרי מה שאני מצפה שיהיה בהקדמה. אני מצפה בהקדמה יגיד האדם מה אני מתכוון לעשות. יש לי טקסט של התורה ואני מבקש לפרש את התורה. מה פירוש לפרש את התורה? לשמוע את כל אלוקים. אז רש"י מצא את המקום שבו הוא יגיד מה התוכנית שלו, וישמעו את כל אלוקים. כי וישמעו את כל אלוקים זה המוטו של הפירוש של רש"י. אומר רש"י, וישמעו את כל אלוקים, אני הולך לפרש את התורה. לפרש את התורה זה לשמוע את כל אלוקים. אז לכן כאן בחר רש"י לומר את הכלל שלו, ואני לא באתי לפרש הדבר דבור על אופניו. זאת אומרת, כשרש"י בחר לעצמו לומר דברי הקדמה, הוא בחר את מקומות מאוד אסטרטגיים, לא סתם קפריזה כזו דווקא פה, אלא יש לרש"י עוד כוונה עמוקה בדבר הזה. הוא אשר אמרנו שהחכמים הספרדים לפי היסוד המבנה של הפירוש הספרדי אמרו, רגע, אני בא לפרש, אני אגיד לך הקדמה מה אני רוצה. הגדיל הרמב"ן לעשות שלא לא רק הקדמה אלא גם כתב חתימה. החכמים האשכנזים אמרו, תפסיק את המגמות, תתחיל, תקרא את הפסוק, נתחיל מהפסוק על אתר. זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים בשפה המודרנית אינדוקציה ודידוקציה. האם אני יוצא מן הפרט אל הכלל? זה המנהג האשכנזי, דרך החשיבה האשכנזית. נמצא את הפסוק ואומר אותו. הרמב״ם הספרדי כתב הקדמות. ההקדמות של הרמב״ם זה תורה שלמה. הוא כתב הקדמות לפירוש המשנה, הוא כתב הקדמה לפירוש אבות, 8 פרקים, הוא כתב הקדמה לפרק חלק בסנהדרין, הוא כתב הקדמה לקודשים, הוא כתב הקדמה לטהרות, לזה אף פעם לא מגיעים. אבל שם בהקדמות הרמב״ם היה אברכצ'יק בן 23, כשהוא התחיל לכתוב את הפירוש למשנה. הרמב״ם מצוין בצורה הוא רוצה לראות את המסגרת. ואחרי שהוא בנה למסגרת, אז הוא יורד לפרטים. זה בדיוק הרמב״ם. רש"י, כל החכמים האשכנזים אמרו, בוא נתחיל מהפסוק. נצא מהפסוק הזה, ואחר כך תתחיל להבין את כל המערכת כולה.
איך ללמוד על ילדים באזור הספרדי? כלומר, ילד לא מבין מסגרת. שאלה איך?
אבל כשהמורה נכנס לכיתה, ומורה ספרדי לילדים ספרדים, ואומר, אנחנו נלמד היום חומש בראשית. בחומש בראשית יש התחלה של... אז הוא מספר למה יהיה. אומר הרב, תפסיק את זה, תקרא. גם... מורה לנהיגה. יש מורה לנהיגה שמתחיל איתך עם תיאוריה, מסביר לך. ויש מורה שאומר... תתחיל לנסוע, אני אדבר כבר. אתה רואה גם פה את ההנהגה הזאת. כל אחד לפי המבנה של האישיות שלו, הוא אומר, אני לא יכול, אם אתה לא מסביר לי מה המכונה הזאת כוללת, אני לא מבין. זאת אומרת, תסביר לי מה דרושה שלך, תפעיל ואתה תראה תוך כדי דבר. אז זאת אומרת, זה למעשה גם בעולם המודרני שלנו הדבר הזה. לכן הרמב"ן הוא שקבע לא רק את ההקדמה, אלא הוא קבע גם יסוד. הוא אמר, רגע, אני מתחיל ללמוד ספר שמועות, מה זה ספר שמועות? עכשיו אני מתחיל. הרמב"ן, אין בהקדמתו לספר שמות, ואין בדברי החתימה, אפיין את מהות הספר בכינוי ספר הגאולה. זאת אומרת, הרמב"ן לא רק שכתב הקדמה, אלא הוא גם קבע דבר חדש, ספר הגאולה, ונתייחד ספר ואלה שמות בעניין הגלות הראשון ובגאולה ממנו. והנה, בחתימה, והנה נשלם ספר הגאולה. הגישה הראשונה תופסת את הגאולה רק כאקט של יציאה ושחרור מעבדות למצרים בחומר ובלבנים. אולם הרמב"ן העמיק להדגיש שאף מתן תורה והקמה המשכן, זה גם כלו בספר שמות, מצטרפים לתהליך הגאולה, ואז נחשבו גאולים. זאת אומרת, הרמב"ן הבליע פה לא רק דברים טכניים, אלא אמר, גאולה זה לא רק גאולה פיזית, זה גם גאולה רוחנית. שיש משכן, ויש עבודת המקדש, ויש מקום בתוך עם ישראל שהקדוש ברוך הוא, זוהי הגאולה האמיתית. לכן הוא אומר, נשלם ספר הגאולה. ספר הגאולה מתחיל בגאולה ממצרים, והכותרת והשיא זה הגאולה הרוחנית, והוא בניית המקדש. ומכאן אבל השימוש המליצי בפסוק מיחזקאל מ"ד, הרמב"ן הבליע פסוק וכתב עם רמיזה למקדש. ספר הגאולה אשר השם אלוקי ישראל בא בו, וזה פסוק ביחזקאל, לבני ישראל עם קרובו, כאן הרמב"ן גם עשה איזה מליצה עם חרוז, בדרך מעין זו הלך אף המהר"ל בגבורות השם פרסם, כשאמר שספר שמות זה ספר הגאולה. אמנם העמקה נוספת תעמיד אותנו על הקשר בין שם הספר שמות לבין ערכי הגאולה. עכשיו נשמע מה זה. את הכינויים לחומשי התורה אנו מוצאים בשני מעגלים. דיברנו על זה כבר כמה פעמים. במקורות הקדומים בדברי חז"ל מופיעים השמות על שם תוכן הספרים. הלא היא כתובה על ספר הישר, דרשו חז"ל זה ספר בראשית. מדוע? כי הישרים, הגדלות של האבות, ישרות. אברהם, יצחק, נורמלי, נורמלי. איך צריך אדם להתנהג? זה ספר הישרים. אז זאת אומרת, בספר הישרים יש הרבה סיפורים, אבל ישר זה הכינוי העיוני, הבעל התוכן של ספר בראשית. בתורה עצמה כתוב, ויקרא את ספר הברית באוזני העם, בסוף פרשת משפטים. ועל זה אומר רש"י, ספר הברית מבראשית עד מתן תורה. זאת אומרת, הוא קרא את ספר הברית, נתן את ספר הברית, שם שהתורה מייחסת לחלק מספר שמות. ספר ויקרא, מפורש כתוב תורת כהנים. עובדה שאנחנו מדברים על הספרה, אנחנו מדברים על תורת כהנים, וזה גם כן בעל תוכן, כי גם מדברים על מה הכהנים צריכים לעשות, מי הכהנים מכשירים לעבודה וכו'. במשנה במסכת יומא, אנחנו אומרים את זה גם בסדר העבודה, ובחומש הפקודים. מדוע? כי בספר במדבר הוא מתחיל במפקד, המפקד של יוצאי מצרים, בשנה השנית לצאתם ממצרים, ובסוף בפרשת פנחס יש המפקד של באי הארץ. ביני לביני עברו 38 שנה שבהם תם כל הגוי שיצא ממצרים. אז צריכים לעשות מפקד. אז שוב, אז אתה שומע את המפקד כאילו דבר טכני, איזה רישום אוכלוסין כזה, ערב בחירות, צריכים לדעת כל אחד איפה הכתובת שלו. אז הוא אמר, חומש הפקודים, השם הזה, כיוון שהוא מתחיל במפקד, הוא מסיים במפקד, למרות שבאמצע יש פרשיות מאוד מעניינות, כמו קורח וכמו בלעם, כל מיני דברים. תדע אותי, חומש הפקודים זה השם התוכני, בעל התוכן. ומשנה תורה, הרי כתוב מפורש בתורה, וכתב לו את משנה התורה הזאת, זאת אומרת, התורה עצמה מכנה את ספר דברים בשם משנה תורה. זאת אומרת, ולמה? בסדר, אז המחלוקת כבר במפרשים, אם כל המצוות כולם נשנו, או רק חלק מן המצוות, בסדר. מחלוקת, אבל כעיקרון יש בו שינון, יש בו חזרה על חלק גדול מן הדברים שהתרחשו בחומשים הקודמים. ואילו במדרשים אחרים מופיעים סימונים טכניים. בראשית, למה קוראים את זה בראשית? המילה הראשונה היא בראשית ברא אלוקים. אנחנו גם יודעים אגב שהמושג בראשית הוא יותר מאשר סתם טכני. עובדה היא שבתרגום התורה ליוונית כתוב אלוקים ברא בראשית. המוח הגוי לא יכול להבין שאתה לא מתחיל עם אלוהים. אז הם שינו אלוקים ברא, לא, אנחנו אמרו תעזור אותי, בראשית, קודם זה מה הייתה התחלה. אני מתכוון לטעון שגם בדברים טכניים יש מחשבה גדולה. ספר וידבר, אמרנו, או שהוא נקרא במדבר וכו'. בסדר. והנה במחשבה החסידית הפכו את העניין הטכני למשמעות תוכנית. זאת אומרת, זה לא רק טכני, יש לזה גם בעל תוכן. אותו תוכן שחזל קראו לו ישר, אם תעמיק אתה תמצא אותו במילה בראשית. שמות! שמות! רשימה של שמות. פתאום יתחיל לדבר שהמושג שם, או, הוא כבר דבר גדול מאוד. אני כמובן מסתמר גם על השפת אמת, שהשפת אמת זה רק שם בגימטריה ספר. שם זה 340, ספר בגימטריה 340. מה פשוט? לכל אחד יש שתי ספר שלו. אותו מאמר חז"ל שיש לו כמה נוסחאות, שיש שלושה שמות לאדם, שם שההורים קוראים לו, שם שהקדוש ברוך קורא לו, שם שהוא קורא לעצמו, שם שחבריו קוראים לו. הגברת זלדה כתבה שיר גדול עם הרבה, אלא של, זאת אומרת, העולם המודרני התפעל מהשיר הזה. מי שמכיר את המדרש הוא ראה שהיא פשוט פרשה את המדרש, היא עשתה את זה יפה. שם שהוריו קוראים לו, נאמר בלשוננו, זה התקוות שההורים תולים בילדים. יש ברב דסלר שיש אבא מוציא את השם של של הילד שלו, אז יש לו גם איזה יסוד רוחני מבלי שהוא מודע לזה וכולי, זה מכוון למשהו, בסדר. אבל גם בלי, כבר דבר ידוע, כבר סיפרתי כמה פעמים, היה פה מייסן מביך, כיבדו את רב אביגדור בברית לקרוא לשם לילד, והוא אמר, אני לא קורא את השם הזה. האבא עומד, הוא לא רוצה, זה שם לא טוב. זה שם שמופיע בתורה, בתנך, כשם של איליל, מתן. מתן זה, ובמקום זה היה, האמא הסמיקה, כולם היו מבולבלים, ורבי אביר בשקש הוא הרחיקה שיגידו שם אחר. ואז הילד זה ברוך השם, כבר עבר את הבר מצווה, אני חושב. אתה רוצה לדעת שמי זה היה?
לא, מה שמר?
מתן, מתן.
זה בורות, כי היה מתן כהן בעל.
האבא לא למד מלאכים. הרי כבר סיפרתי כמה פעמים שכשהגיעו ויקרא שמו בישראל, אז האבא לא התבלבל, לא אמר, אז הרב אמר, תקרא לו אברהם. קראו לו אברהם. אחרי הברית ניגש האבא, באמת רציתי לקרוא לו אברהם, איפה הרב ידע? הוא אומר, ראיתי את האבא עומד כמו תרח, אז הבנתי שהבן שלו הוא אברהם. זאת אומרת, כל מיני, להגיד ש, על כל פנים, שם שאומרים זה התוך, זה המגמה, זה הציפייה של ההורים. בחלק גדול זה באמת ככה. אם אדם, לפני חודש נפטר בנו הצעיר של רב אריה לוין, רבי שלמה שמחה לוין, אביו סיפר לי, הוא בעצמו סיפר לי, שכשהגיעו לקריאת, הרב קוק היה סנדק, נדמה לי שהרב זונפלד קרא את השם, כן, כנראה, ואז הרב זונפלד היה מוהל, אז הרב אריה אמר, יקרא שמו בישראל שלמה שמחה, שלמה על שם הרב אלישיב הזקן, הסבא של הרב אלישיב, בעל הלשם שבו והחלמה, ושמחה על שם רמר, שמחה מדבין, על שם המשך חוכמה שנפטר בסמוך לאותו הפרק. אז הוא אמר, אמר הרב, לא, שמחה שלוימה, ומיד תקנו את זה. והרב זונד אמר, הסכים. כי הרב אמר שלעולם הנגלה קודם לנסתר, כיוון שהצטיינותו של המשך חוכמה הייתה בנגלה, או שמח על הרמב״ם וכו' וכו', והרב אלישיב, זה היה יסוד הקבלה, אז לקרוא לו שמחה שלוימה, לבקר, זה דקדקנות, זאת אומרת, מההערה הזאת, זה הייתה רגע של מבוכה, אבל הרב זונפלד תפס מיד, אחר כך הרב קוק הסביר את זה, שלעולם הנגלה קודם לנסתר. זאת אומרת, קריאת השם הוא בעל טוב, היהודי הזה נפטר היה קרוב ל-90, רב שמחה שלוימה, מכוח אותו סיפור שהיה. היו כמובן כמה עיתונים שכתבו את זה, אבל לא סיפרו מי אמר את זה. סיפרו שבברית קראו לו ככה, ולא אמרו שהרב קוק היה זה ששינה את הדבר. זאת אומרת, עצם הדבר הזה, זה מראה שקריאת השם היא בעל תוכן מסוים. זה מה שאוריו קוראים לו. שם שהקדוש ברוך הוא קורא לו, זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא לפי התכונה שהוא מגלה, מה הוא מצפה שהילד הזה יגשים בחיים שלו. ושם שהוא קורא לעצמו, האם באמת הוא מגשים את הציפיות של ההורים? האם באמת הוא נאמן לייעוד שלו? אם יש תאום בין כל אלה, או לפי הנוסחה שם שחבריו קוראים לו, איך הוא מתבלט בחברה, האם הוא מבליט בחברה את אותם התכונות.
האם כל השמות התנכים שהרבה מהם מתאימים לדמות?
אוקיי, גם שם יש איזו נקודה חיובית. על כל פנים, אין הכי נעמי, קריאת שמות, דברים לא כל כך פשוט מסביר לשם רבי ישמואל. רבי ישמואל קונגול הוא גבר, ישמעאל לא היה יהודי הכי... היום אתה יכול כבר למצוא את נמרוד, אבל שחד יקרא לבן של...
זה אנשים שדווקא.
אבל עשיו או הגר... הגר יש, עשיו עוד לא שמעתי, על כל פעם הוא יותר מדי ידוע כשלילה. אוקיי, ביד קריאת השם היא סוגיה חצי פולקלוריסטית, חצי בעלת תוכן פנימי. עובדה היא שבעל תשובה משנה את שמו. עובדה היא שמי שחולה מוסיפים לו שם. העולם לא יודע, אנשים שהוסיפו להם שם במחלתם ולא קמו מהמחלה הזאת, השם הזה לא מתקבל. לרב קוק הוסיף את השם חזקיהו. יש לי עוד מודעות שכתוב, כולם מתבקשים לבוא לכותל להתפלל על רבנו הרב חזקיהו, הרב יצחק הכהן קוק, זה היה חודשיים לפני מחלתו. אבל כיוון שהוא לא נרפא מזה, הסימן שזה לא יתקבל, הרי היה ממני, ברוך הוא ברוך שמו, השם חיים הוסיפו לי שחליתי. אני הצעתי להם. כששפירה חלה אמרתי, מהרימון, וגם אני נפגעתי ברימון, עמדתי שם על יד זיו עבדה, אמרתי להם, תשמעו, אני נפגעתי, קראו לי חיים, תקראו לו חיים, או משהו כזה, הוא קם מחוליו זה. אז זאת אומרת שבשמיים נתקבל לדבר הזה, וכך גם מנוסח הדברים אומרים, אם על פלויני בפלויני נגזר, פלויני בן פלויני, פלויני הוא כבר לא אחר, ועליו לא תחול הגזרה. גם תוכן הדבר הזה. על כל פנים, היסודות של השמות הם אלה שכלולים בציפיות הללו. והנה אני חוזר, והנה במחשבה החסידית הפכו את העניין הטכני למשמעות תוכנית. כך בקריאת ויקרא ובדיבורי דברים ואף בשמות, זכירת השם, הכרתו וההזדהות עמו היא תנאי לגאולה. עובדה היא, מה כתוב בסידורים? אדם יגיד בסוף תפילת העמידה פסוק שמתחיל ומסתיים בשמו, או ששמו רמוז בו, שלא ישכח את שמו ליום הדין. אני מציע לחבר'ה קדישי לתת לכל אחד תעודת זהות, קוברים אותו עם התעודת זהות שלו, שידע מה שמו, מה פוש, מה זה שמו, זאת אומרת המהות שלו. אם הוא באמת מודע הרב קוק כנראה ייחס גם מהות לשם המשפחה. כשהרב, למרות ששמו לא היה קוק, כבר אמרתי כמה פעמים, שמו היה רבינוביץ', אבל בגלל הגזרות של הרוסים הוא שינה את שמו. ולמה לקוק? כי אדמירל קוק היה אז במודה, זה אמרה לי הרבנית קוק, זה היה שם שהיה מפורסם שם ברוסיה, אז אמרו שיהיה קוק. עובדה היא, כל מי שקראו רחמני, כל מי שקראו רחמני זה תרגום מדברם דיקר. דברם דיקר ביידיש פולנית משמעו המרחם או תרחם, רחמנות קיצונית. והסיפור העממי מספר שכשחייבו את הרוסים, הרוסים חייבו את היהודים לקבוע להם שמות משפחה, אז באו לרבי לוי יצחק בבית בברדיצ'ב, דפקו בדלת, רבי יצחק, שני גויים רוסים גדולים, הוא מפחד, אז הוא אומר, הוא לא מבין רוסי, הוא אומר, דברם דיקר, הרחמן תרחם עליי. אז הם חשבו שהוא אומר להם ששמו דברם דיקר, ואז הם כתבו את השם דברם דיקר. הילדים הנכדים, אחד הוא בעל חברת ביטוח חיילון, שמו רחמני, שהוא היה דברם דיקר, אז הוא תרגם את שמו לרחמני, החזיר את זה. זאת אומרת, אז מייסה ברב חרלאפ שהלך להתפלל קברי צדיקים, אמר לו הרב קוק, תבוא לשם, תזכיר אותי גם כן, וקרא אחריו המכונה קוק. זאת אומרת, תזכיר אותי לא רק בשם שלי ושל אבי, אלא גם בשם של הכינוי, המכונה קוק, יהיה ככה. על כל פנים, אכן, ספר שמות הוא ספר הגאולה, מאחר שהדבקות בשם המקורי, במהות הפנימית, היא יסודה של הגאולה. שאדם יודע את שמו, השם הוא בגלות, המהות שלך היא בגלות, אבל אם אתה יודע את השם האורגינלי שלך, אם אתה נאמן לתפקיד שלך, אז זה באמת חלק מה שהרמב"ן קרא את ספר שמות, ספר הגאולה. מתברר לנו שמות זה שם, שם זה הביוגרפיה שלך, הספר שלך. אם אתה יודע מה מצופה ממך, זה עצמו מביא אותך כבר לדרך הגאולה. באופן מפורט, תופסים ענייני שמות מקום בחומה שלפנינו, אין בראשית הספר, אין בסופו, אין במקראות ואין בדרשות חז"ל. בפרשת שמות, אז קודם כל השבטים ואלה שמות בני ישראל, כל השמות, משה רבנו, גם כן לא כל כך פשוט, היא קרא לו בעברית, היא קרא לו במצרית, דנו כבר המפרשים בזה. אבל עובדה היא שהשם משה, כמנעם מים משיתיו, מלווה אותו כל הזמן. גרשום, משה רבנו גם מדביר, גראיתי בארץ נוחיה. והדיון מסביב לשמות האלוקיים, כל מה שמסופר שם על ההתדיינות, כמעט הייתי אומר ההתמקחות, שמשה רבנו מתמקח משמו, מה אומר עליהם וכו' וכו' וכו', והקדוש ברוך הוא אומר לו, והוא עוד פעם חוזר בו וכו' וכו'. גם שמות של אלוקים, מה שנשנה ונדונה בפרשת וערה. איך כתוב אצלם בפרשה? דיברתי אל האבות ושמי השם לא נודעתי להם. אז זאת אומרת שיש גילוי שונה בשם שהקדוש ברוך הוא התגלה לאבות, זה הפשט הפשוט, לבין איזה שהוא מתגלה למשה רבנו. ובעקבות כל זאת שפע המקורות שיצוינו בתורה שלמה על אתר. ואילו בפרשיות האחרונות, לא רק בהתחלה ספר שמות אלא גם בסוף, תיסה ויקל, ראה קראתי בשם בצלל בנורי, ראו קרא השם בשם בצלל. וכך אב בתנחומה ויקל, טוב שם משמן טוב, טוב שמו של בצלל. ובתנחומה הישן, לכולם שמות יקרא. זאת אומרת, כשמדברים על גרמי השמיים, על המומסים במצפר צבאם, לכל אחד יש שם. ברם, פרט למושגי שמות האנושיים, מופיעה סוגיית העיון בשמות האלוקים בהרחבה ובעומק רב בחומש שמות. כך בתחילתו, בפרשת שמות בגילויין משה, ואחד לקראת סופו, שם בפרשת כי תישא, כשמשה רבינו מבקש סליחה על מעשה העגל, אז יש שם סיפור שלם. קראתי בשם השם לפניך וידעך בשם, והקדוש ברוך הוא אומר, שמע שמע, יש מקום, יש מקום איתי, המקום הזה, אם אתה תעמוד במקום הזה יתגלה לך השם. מה פשט המקום בהשם? דווקא במקום איתי נקרא את הצור, סוגיה סתומה מאוד מאוד. בבקשת משה, ואתה אמרת ידעתיך בשם, והקדוש ברוך הוא אומר לך וידעיך בשם, ויקרא בשם השם. חז"ל הראשונים עסקו בעניין, ומכאן התעמקותו של הרמב״ם בפרשת השמות, שביאתו להבחנה בדבר מקורות השמות בפעולות. כאן מתחיל כבר דבר הרבה יותר עמוק. שם, מה אתה מצפה שיהיה בשם? כינוי. מה אתה יודע שעל שם חנון, רחום, ערך הפיים, גדל חסד? מה זה? זה לא שמות, זה תיאום פעולות. ה-X הזה שאני מחפש לו שם, הוא רחום, הוא חנון, אני יודע מה הוא עושה, אבל אני לא יודע מה הוא. כן כתוב בתורה, ויקרא שם שם השם השם. מה זה השם השם? מה אתה עושה לי פעמיים? השם הוא השם. הרי אני לא יודע מה זה השם, מה אתה אומר לי השם הוא השם? אז לא מבין מה זה שם, אני רק יודע שהשם הזה מורכב מאותיות של היה, הווה, יהיה, אבל לא יודע עליו כלום. אני יודע איך הוא משתקף, הוא משתקף לי בפעולות הרחמנות, הוא משתקף לי בפעולות החנינה, הוא משתקף לי בנוצא חן, אני רק יודע מה הוא פועל, אבל הרי אני לא יודע שום דבר עליו. פרט לשם המפורש שאין לו יחס לפעילות, ואילו בחוכמת הקודש נאמר השמות הם היחוסים שכל יש מתייחס על פי חלק מאורות הקודש של הרב קוק. הנזיר מספר שהרב קוק כתב את זה בתקופה יותר קדומה, והוא סידר את זה, והיו שם כמה קטעים, והנזיר התחבט איך לסדר את זה. הציע איזו הצעה, הרב היה אז בחיפה בנופש, והוא שכב שם, ככה הנזיר מתאר, על כיסא נוח מול גלי הים, והנזיר הביא לו גיליון של מה שהוא נקרא קשב הייחודים. אז הרב אמר, זה כמו גלי הים, חלק אתה מגלה, חלק אתה נסתר. זאת אומרת, הוא ירגיש שיש פה איזה טיפול בנושא, ולא מפרשים אותו בצורה הברורה. ובכן, השמות הם היוחסים שכל יש מתייחס על פיהם לאור אינסוף, והם הם המקיימים את הכל וקוראים את הכל להוויה. וכן בשיחות רבי צבי יהודה, אנשי המחקר במדע הלשון מבחינים בין שמות ופעלים, אבל אין זה מתחיל מהפעולות אלא מהפועל. יש דבר שקיים ואותו אני לא יודע לכנות בשם, והוא מתגלה בפעולות. ובהקדמת אבן שמואל לתורת התארים בשיטתו של הרמב״ם הוא כתב, האידיאליזם והמטריאליזם בפילוסופיה החדשה אינם בעצם אלא בחינות נגדיות בתוארי היש. כשאתה מדבר על האידיאל זה רעיון, זה שם, ואתה מדבר על המטריה, אתה מדבר על דבר פעולות, על דברים שאתה רואה אותם, איך הם מתגשים בגשמיות שלפנינו. התפיסה הרוחנית את ההוויה רואה את נקודת המוצא בשם, באידאה, וממנה משתלשלות הפעולות, וכך גם ביהוד ג' המידות, השם השם לא יודע מה, אבל הוא רחום והוא חנון והוא והוא והוא. ואילו הגישה החמרנית תופסת את הפעולה, המעשה הגשמי, כביטוי הראשוני ליש. ובתהליך התפתחותי צמחה תורת האידאות ועולם השמות והמושגים העיוניים. זאת אומרת, מי שאומר שהעולם הוא חמרני, אז הוא אומר, הכל מתחיל מהחומר. והחומר הזה, בשלב מסוים של ההתפתחות, יצר אידאה. אבל זה העולם המטריאליסטי, הדרוויניסטי, המרקסיסטי, מה שאתם רוצים. ואילו מי שאומר יש אידאה וזה אלוקים, והוא ברא את דבר שהגיע גם לעולם הגשמי. להבין את השמות כמקור לפעולות משמע להתנער מקבלי המקום שהוא המצע לפעולות הגשמיות. עצם העובדה שיש טריטוריה, זה דוגמה של עולם גשמי. מכאן ההסבר לתופעה שענייני השמות הקדושים בתורה מופיעים ביחס לקדושת המקום. יש פה דבר מעניין מאוד. אין לך דבר יותר רוחני מאשר שם. זה האידאה, זה הרעיון. והנה כל מקום שמזכר בתורה ענייני שמות, זה קשור למקום, מקום פיזי. כבר אמרנו כמה פעמים שהמושג קדוש הופיע רק פעם אחת בספר בראשית. ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. קדושת הזמן. יותר אין מושג קדוש בכל ספר בראשית. המקום השני שמושג קדוש נזכר זה בפרשת שמות, המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. ושם במקום שמשה עומד על אדמת קודש, הוא משה שואל מה שמו, ודווקא במקום קדוש הקדוש ברוך הוא אומר לו. אם אני אשלים את המערכת, זה הכל כמובן באור של רב צודק. אמרתי כבר כמה פעמים שרב צודק מתגלה פה כממש סופר אותיות של התורה. אמר לי הרב ברומברג, שאביו, זה שכתב את הסדרה מגדולי החסידות, הוא אמר לי את זה ודאי לפני כ-50 שנה, והוא כבר היה יהודי מבוגר, הוא עוד היה אצל אמרי אמת בגור, ואביו היה חסיד של רב צודק. אז אמר לי הרב עומר שהרב צודק היה אומר לו זה ביידיש הפולנית, ברנג מי מנדון קורס נוהל תסינת דקפטה, תביא לי מהשכן שהיה מסקיל, תביא לי את הקונקונדנציה של מנדון קורן, אבל תחזיק את זה תחת הקפוטה שחסידים לא יראו שאני משתמש בזה. ואז בעזרת זה הוא בדק וגילה שהמקום קדוש הראשון בתורה בבראשית, המקום השני זה כאן, המקום השלישי זה קדש לי כל בכור בפרשת בו, דהיינו הנפש. המקום הרביעי זה לא כתוב ברב צודק נדמה לי, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זאת אומרת, בעולם, בזמן, במקום, בנפש ובציבוריות, בכלל ישראל, עם קדוש. אז יש דבר מעניין שאת היסודות של שם, אני רוצה דווקא בקשר למקום. כך בגילוי בסנה, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, ובשל, ואז מה שואל משה, מה שמו? כך בגילוי בנקרת עצור, משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, הרי נינה את כבודך, מה השם? והקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה? את הסוד הזה אני יכול לגלות לך, דווקא שאתה עומד בטריטוריה מסוימת. תלך שם בחורב, יש שם איזה נקרא, יש שם איזה מובלעת כזאת בתוך המערה הזאת, אם תגנת באותה מערה, אז אתה תבין. הנה מקום איתי. ובהבטחה וקראתי שם השם לפניך, וכן בהוראה ונוקב שם, שם מות יומת, ובסמיכות לציון בהר סיני. וכאן יש דבר מפתיע מאוד. הגמרא בקידושין מספרת מה המבנה של פרשת בהר. פרשת בהר פותחת בשמיטה, ואחר כך יש מכירת קרקעות, גאולת קרקעות, איסור ריבית, מכירת עבד. אז אומרה אומרת, אתה שומר שמיטה, פתאום מחליר, תפסיד כסף, אז אתה לא שומר שמיטה. וכתוצאה מזה, אתה חשבת שיהיה לך רווח כלכלי, אתה צריך לעשות הלוואות, ואז אתה נותן ריבית, ואז אתה פושט את הרגל, ואז אתה מוכר את הבית שלך, ואז אתה מוכר את עצמך. זאת אומרת שכל הפרשיות הללו סמוכות זו לזו, בגלל מה שמופיע בראשם שמיטה. אם אתה לא תשמור שמיטה ותחשוב שתעשי רווח כלכלי, יהיה לך בדיוק הפוך. זה מה שהגמרא אומרת. בטור מצאתי בבעל הטורים שאומר רק רגע, אם שמיטה היא כזה צצקלה שאתה דן מה שיש אחריה, מה יש לפניה? לפניה יש פרשת אמור. ומה כתוב פרשת אמור? פרשת אמור יש מעשה של המקלל ונוקב שם יומת. אז יש איזה עובדה להשתמש בשמות בצד שלילי ונוקב שם, זה סמוך לשמיטה. מה יסוד בדבר הזה? אז תכף אנחנו נשאו לזה. קדושת מקום, סוף עניינה, מה פה שמר? ניסיון להתעלות מעל מגבלות המקום. ולכן נולדה הצמדה המקראית בין שמות הבורא ומלאת המקום, מכאן אף הזכרת השם בעבודת המקדש. זה שמי לעולם. לעולם כתוב בפרשה שלנו בחסר וב, אמרו להעלם, להעלים את זה, קראת השוע הזה להעלים אותו. ולכן אומרת הגמרא, יש חכמים שיודעים את הסוד הזה, נו, החכמים האלה ימותו פעם, אז הם צריכים את המסורת הזאת להעביר, הם צריכים את הידיעה הזאת לגלות. מתי מגלים, באיזה הזדמנות מגלים? אז הגמרא דנה, כך גם ברמב״ם, בתנאים מסוימים לתלמידים הגונים שיש להם הרבה תכונות רוחניות, ופעם בשמיטה, זאת אומרת פעם בשבע שנים, במסגרת של שבע שנים צריכים, אפשר אז להעל... הכוונה היא שזה לא יהיה נפוץ ולא יהיה דבר, ולכן מוסרים אותו חכמים לתלמידיהם פעם בשמיטה. מסורת חז"ל מצא את סימוכי על ידי רבי יעקב בעל הטור בסמיכות שבין נוקב שם השם מות יומת שבסוף פרשת אמור, לבין הציון הכפול בממד המקום. ומה כתוב סמוך לנוקב שם? הר סיני. וראינו כבר את השאלה הגדולה וכולם מתחבטים בה, אין עוד אף שום מצווה כתוב ברוך חיים, אין עוד אף שום מצווה שכתוב מתי, איפה היא נאמרה, לא כתוב. או בסיני, המקום היחידי שכתוב בהר סיני זה הקדמה לשמיטה. זאת אומרת, כיוון, הפשט הפשוט, כיוון שהמצווה הזאת עסוקה בטריטוריה, באדמה, בקרקע, לכן אומרים לך שהיא נאמרה בהר סיני גם כן בצד הטריטוריאלי. סיני ושמיטה הקרקע, וההסבר בדברי בעל הטורים, איך נבין אותו? השמיטה הוא ניסיון להתנערות מהזיקה האנושית למקום. מלך לשדה נאבד, אפילו מלך צריך, הוא בלי אוכל הוא לא יכול, הוא צריך שיהיה לו משהו מן הקרקע. אין אדם שהוא תלוש מן הקרקע. בשמיטה מנסים להגיד לך, רבי יהודי, הקרקע זה לא הכל, יש בעלבתים אחרים, אתה לא הבעל הבית על הקרקע. ניסיון להתנערות מהזיקה האנושית למקום, לקרקע, ניסיון להתרחק מהפעילויות ומהפעולות הגשמיות, לשקוע בעולם האידאות, בעולם השמות, לקרוא שמות לכוכבים. למה? גם ישעיהו, גם תהילים מדבר, אחת מהמעלות של הקדוש ברוך הוא קורא שמות לכוכבים. במרחבים של המרחב האינסופי, רק הקדוש ברוך הוא יודע את השמות שלהם. אתה קורא שמות למה שאתה רואה. באסטרונומיה המודרנית קוראים איקס, קוראים כל מיני כינויים, אבל מה זה? הקדוש ברוך הוא קורא שמות לכוכבים. זאת אומרת, בעולם השמות הרוחני, השמיים, הכוכבים, המרחבים, זה ביטוי לעולם האידאי. לבנות משכן שגם אם הוא במקום, הרי השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך, אמר שלמה. זאת אומרת, למעשה הכוכבים, המרחבים, זה שם נרדף לעולם הרוחני. משמעו לבנות מכון שאינו תלוי במקום, בו יוכל כהן גדול להגות את השם באותיותיו. מקום, מקום שרק שם, כשכהן גדול נכנס לבית קודשי הקודשים, עד הרבי, נו עד הרבי שלו, ראיתי הקטקל, השם צבאות יושב, מה קרה שם? סיפר לי רבי סיודי, היום זה כבר מופיע בדפוס, שיש בכתבי אבא, זה באחד הקטעים בשמונה קבצים, יש לו צער גדול לרב קוק, שהוא לא יכול לבטא את השם באותיותיו. אז אמר לי, שמעת? יש יהודים שיש להם דאגות, ויש רבנים שיש להם דאגות, והיהודי הזה יש לו דאגה, הוא רוצה לבטא את השם והוא לא יכול. זה מין יצר אורי כזה, הוא רוצה לבטא את השם באותיותיו. זאת אומרת, אני מסביר לעצמי, כשאתה רוצה לומר משהו והוא חביב עליך, אז אתה בעצם השם. היה בישיבה, נדבר בישיבת חברון, אני לא יודע מאוד חי, יהודי שהחמיץ, בסוף הנסע פרופסור באוניברסיטה העברית, אבל היה זללן גדול, בעל תאווה גדול. הוא היה מודע לזה. אז מי בא לתפילה לבוא היה, אבל בשבת, בשבת נדעו אחר כך, קישקה, קומי. אז אמרו לו, פלויני, יסדת היום, היה קישקה. אז הוא אומר, איזוג נוחמול, קישקה. הוא נהנה, לאכול הוא כבר לא יכול, אבל הוא נהנה ללקק את השפתיים, רק מהחשיבה שהוא יוכל, שהיה יכול לאכול קישקה, הוא נוחמול. זאת אומרת, האמירה, אומר, להגיד שם השם בקדושה, זה שיא התאווה שהוא יכול היה לו לומר. הוא מרוצה להוגט את השם ביותיותיו. ולכן עובר לבנייתו של המשכן, נאמר, ראו קרא השם בשם. מה מזכירים את בשם בצלאל? האידאה כמקור לפעולה. פעמיים נזכרת שמיטת קרקעות בתורה, ובשתי הפעמים בהתייחס לענייני שמות, וגם עם שתי ההזכרות, ההזכרות הללו באות על דרך השלילה. יש בהן בכדי להעיד על העוצמה הגלומה בערכי השמות כשמתלווים לערכי השמיטה. כך כתוב בפרשת משפטים, והשביעית תשמטנה ותשת, ששת ימים תעשה מעשיך, וכל אשר אמרתי לכם תשמעו, שם אלוהים אחרים לא תזכיר, לא ישמע על פיך. על הקשר בין שמיטה לשבת, והזכרת שם עבודה זרה, ראה בצרור המור, ועל פי דרכנו, דווקא מפני העוצמה הרוחנית הצרורה בשביעית, הזהירה התורה שהכוחות הרוחניים המתעלים מעל התלות בחומר לא יופנו לשלילה, שם אחרים, אלוהים אחרים לא תזכירו. הזרה שבחיפוש אחר הרוחניות הצרופה, זה שמות, לא ימצאו תחליפים, לא ישמע על פיך. בפעם השנייה נזכרת השבתת עבודת האדמה בראש פרשת בהר, וקודמת לה ההוראה בדבר נוקב שם השם. ופרט להסבר בהסבר בעל התורים מופיע כאן נזכור נוסף. ההתעלות הרוחנית צריך לה שתשמר, שתופנה לאפיקים יוצרים חיוביים. אסור לשחרור מהשיבוד לקרקע שיטיל את האדם לחלל רוחני איולי. אתה יכול לשמור שמיטה, ואם אתה שוכח מה המטרה, אז אתה עופר להיות כולך רוחני, אבל אתה מחפש את הודו, אתה מחפש את בודהה, אתה מחפש תחליפים, לא, לכן כתוב, לא ישמע על פיך. תיזהר, תתנער מהחומר, אבל תמצא את החילוף האמיתי, ולא את הטעות. וקילל במלכו ובגולריו, הוא פנה למעלה ואל ארץ יבית. ספר שמות הוא ספר הגאולה, גם בהתייחס למבנה אוהל מועד, כדברי הרמב"ן, שהרמב"ן אמר שעד נצטבו על המשכן בספר שמות, וכשזכו לאוהל מועד אז היו גאולים. וגם אם מסופר בו על בניית המשכן, הרי הקריאה בשם מעידה על האידאה הבסיסית המונחת המונחת ביסוד המפעל והפעולה, וסוף עניינה הגאולה מהשיבוד לחומר. אחד מהדברים שישראל נגלו בזכותם שלא שינו את שמם. מה הפשט שלא שינו את שמם? אז כמובן שגם יש הצד הטכני שלא קראו לו פיליפ וקראו לו שם יהודי. יותר מזה, השם הוא המהות שלו. כשפלויני רוצה להתעלם מהמציאות שלו, אז הוא מחליף את השם שלו. הרי היה בעל תשובה שמשנה את שמו. זאת אומרת, מה הוא משנה את המהות שלו בדבר הזה? שם זה עניין מהותי בדבר הזה. ורק בגלל שאנחנו לא יכולים, אין לנו שפה אחרת, אז אנחנו קוראים לזה X. אבל אלוהים, בעל כוחות. אז במקום להגיד בעל הכוחות, בסידורים של הספרדים כתוב אלוהים בעל הכוחות כולם. זאת אומרת, ניסו לתרגם את השם, מה מונח בו. השם הוויה, אנחנו לא מבינים אותו, אנחנו רק יודעים שזה מי שלא קשור לא להיה ולא להווה ולא להיה, אלא הוא מעל כל זה. אז השם הוא רעיון. אמר הרמב"ן, קוראים לספר שמות ספר הגאולה, כי הגאולה האמיתית היא כשאדם מכיר את המהות שלו, מכיר את התוכן שלו, הוא מכיר את המציאות שלו.
מישהו כתב שלא בני ישראל, לא בני יעקב ירדו מצרימה, אלא השמות שלהם. יש משהו כזה.
בזה הוא מסביר למה כתוב, ואלה שמות בני ישראל.
לא הבנתי למה.
אז עכשיו אתה בכיוון, אבל אתה שומע שזה אחד המלות שלא שינו את שמם. ועל זה אומר המדרש, שלא שינו את שמם, שלא יקראו לו פיליפ, שלא יקראו לו אדריאנוס, וכל מיני שמות כאלה. ראיתי עכשיו בעיתון שיהודים בצרפת משתדלים שלא להבליט את היהדות שלהם. נדמה לי שגם לשליחים מציעים לא ללכת בכיפה, לא מדבר כבר על כיפה סוגה, ללכת במגבד, ללכת בקסקט, בוודאי לא עם ציציות בחוץ. מבחינה זאת הנאום של ריבלין היה טוב, של ריבלין, הוא הספיד חזק. זאת אומרת, הוא אמר, מה יותר יהודי מאשר ללכת בערב שבת לקנות לכבוד שבת, וללכת עם כיפה ועם ציציות משתלשות, ואתה מכריז שאתה יהודי ואתה הולך לכבד את השבת. אבל בחוץ לארץ זה מגרה, ואלה שמות, דיינו. מה זה דגל? דגל זה גם שם. זאת אומרת, זה אידאה שאתה מבקש לבטא אותה, שהיא לא תלך בגלות. העיון והלימוד בספר שמות בשנת השמיטה, אם אני אומר שהשמיטה מבקשת שאני אתרומם מעל החומר, מעל האדמה, אז מעל האדמה אומרים לי, אם אתה יודע שהאדמה היא אדמת קודש, אז אתה יכול לשאול איה אשר איה. אם אתה יודע שאתה עומד על מקום, אז המקום הזה יכול לעזור לך למצוא רעיונות גדולים שמביאים אותך להבנת את השם. כל שנה לומדים שמות, בשמיטה כשלומדים שמות, מבקשים להתעלות יותר לזה. הוא ברמה מיוחדת במינה. השמות, האידאות מביקות יותר, שעה שהפעילות מצטמצמת והחומר מושבת, כשאתה לא עוסק באדמה, שאתה מתנער מכל הדברים האלה. הקריאה בשם מתעדנת, ההזדהות עם השם העצמי המהותי גוברת, והגאולה מפתיעה והולכת. זאת אומרת, היסודות של הגאולה, מה שהרמב"ן אמר לנו, שספר הגאולה, כי ההזדהות עם השם ועם היסוד הרוחני בה, באה בשנת השמיטה בצורה יותר עמוקה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.